ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה, ויפגע במקום וילן שם כי באה השמש, ויקח מאבני המקום ויעשה מרעשותיו, וישכב במקום ההוא ויאכלו, והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו, והנה השם ניצב עליו, ויאמר אני השם אלוהי אברהם אביך ואלוהי יצחק, הארץ אשר אתה שוכב עליה לך אתננה ולזרעך, והיה זרעך כעפר הארץ, פרצת הים אבקד מהצפונה ונגבה, ונבחו בך כל משפחות האדמה ובזרעך. והנה אנוכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך, ושיבותיך אל האדמה הזאת, כי לא אעזובך עד אשר עשיתי את אשר דיברתי לך. הלילה האחרון של יעקב אבינו בארץ ישראל, בו הוא זוכה למראות אלוקים. חז"ל מתארים, הוא רואה את כל האימפריות הגדולות עולות, שאין שום סיכוי שהם ירדו והתרסקו, וכולם אחת אחר השנייה יורדת ומתרסקת, נעלמת, וזרעו של יעקב, העם היוצא ממנו, חי וקיים לנצח. יעקב אבינו קם בבוקר אחרי החלום הגדול ועושה שלושה דברים. דבר ראשון, פסוק י"ח, וישכם יעקב בבוקר ויקח את האבן אשר שם מרעשותיו וישם אותה מצבה ויצוק שמן על ראשה. לקח את האבן, הפך אותה למזבח. מזבח של אבן אחת נקראת בלשון תורה מצבה. דבר שני, ויקרא את שם המקום ההוא בית אל, ואולם לוז שם העיר לראשונה. הפך את המקום, שם המקום, מלוז לבית אל. הדבר השלישי, נודר נדר, ויקרא וידור נדר יעקב נדר לאמור, מי אלוהים ימדי ושמעני בדרך הזה אשר אנוכי הולך, ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש, ושבתי ושלום אל בית אבי, והיה השם לי לאלוהים, והאבן הזאת אשר שמתי מציבה יהיה בית אלוהים, וכל אשר תיתן לי אסר אעשרנו לך. שלושת הדברים האלה שעושה יעקב כשהוא קם בבוקר מביאים אותנו לשלוש שאלות. שאלה ראשונה, יעקב אבינו לוקח את האבן, הופך אותה למצבה, מזבח של אבן אחת. על מצבה נאמר בתורה בפרשת שופטים בקטע השני, ולא תיתה לך אשרה קולץ אצל מזבח השם אלוקיך אשר תעשה לך, ולא תקים לך מצבה אשר שנה השם אלוקיך. בורא העולם שונא שעושים מצבה, מזבח של אבן אחת. כותב רש"י בקטע השלישי, לא תקים לך מצבה, מצבת אבן אחת להקריב עליה אפילו לשמיים, אשר שנה, כי מזבח אבנים, מזבח אדמה ציווה לעשות, ואת זו שנה. למה? כי חוק הייתה לכנענים, ואף על פי שהייתה אהובה לו בימי האבות, עכשיו שנה, מאחר שעשהו האלו חוק לעבודה זרה. שאלתנו הראשונה היא, הרי אומות העולם לא רק עושים מצבות לעבודה זרה, הם עושים גם כן מזבחות לעבודה זרה. מזבח זה אבנים, אחת על השנייה, עוד אבן ועוד אבן. זה הם גם עושים. אז מדוע הקדוש ברוך הוא שונא מצבה יותר ממה שהוא שונא מזבח? הרי את שניהם הם עושים, ואת שניהם זה עבור עבודה זרה, עבור אלוהים אחרים. אשר ישנא את המזבח בדיוק כמו שהוא שונא את המצבה. אז מדוע המצבה אסור, שנא השם, מזבח מותר? זוהי שאלה ראשונה. שאלה נוספת, יעקב אבינו משנה את המקום, את שם המקום, מלוז לבית אל. ומאותו רגע קוראים למקום בית אל. נכון, שפותחים מפה, אין מקום שנקרא בית אל. זה שם חדש, יעקב נתן את השם הזה. במפה יש מקום שנקרא איך? לוז. אבל מהרגע שיעקב קורא למקום בית אל, כך קוראים למקום. ויודעים שיום אחד צריך לחזור לשם. וגם בורא העולם אומר ליעקב בקטע רביעי, ויאמר אלוהים אל יעקב, קום עלי בית אל. ישב שם, ועשה שם מזבח לילה נראה אליך ובורך מפני עשיו אחיך. פסוק ג', ונקומה, אומר יעקב לבני ביתו, ונעלה בית אל, ועשה שם מזבח לילה נותי ביום צרתי, והיא עמדי בדרך אשר הלכתי. זה השם. כך מזכירים את המקום שבו היה החלום הגדול. אבל מעניין שבשעה שיעקב מגיע לבית אל, נאמר בקטע הרביעי פסוק ו', ויבוא יעקב לוזה, אשר בארץ כנען היא בית אל, ובכל העם אשר עמו. אז מה ראתה התורה? להזכיר לנו את השם הקדום, הישן, של בית אל לוז, בשעה שיעקב מגיע לשם. הרי יש כבר שם חדש, בית אל. אם השם הזה פונה השם ליעקב שיעלה לשם, לקיים הנדר, אם השם הזה יעקב מודיע לבני ביתו, נוסעים לבית אל, אז מדוע כשמגיעים כבר לבית אל, מזכירים את השם הישן, לוז, ולא משתמשים בשם החדש, בית אל. זוהי שאלה שנייה. שאלה שלישית, יעקב אבינו נודר נדר. הנדר הזה לא נעשה בשעה שהוא עוזב את הבית. והוא לא יודע מתי הוא יחזור. והוא לא יודע אם הוא יראה את אמא ואבא. למה הוא לא נדר נדר ליד המזוזה של פתח הבית לפני שהוא עוזב את הבית? אז אולי הוא מייר, הוא פחד שעשיו יתפוס אותו, יערוג אותו. אבל הרי משם הוא ברח לאיפה? לבית המדרש של שם ועבר. שם הוא למד 14 שנה. אז כי הוא עוזב את בית המדרש והולך לקיים את מה שאמא ואבא ביקשו, שישא אישה מחרן, יעמוד ליד המזוזה של בית המדרש וידור נדר. אז אם הנדר לא קרה לא כשהוא עזב את הבית ולא כשהוא עזב את בית המדרש, אלא דווקא בבוקר אחרי הלילה הגדול עם החלום הגדול, אז ודאי וודאי שקיים קשר בין החלום הגדול שחלם יעקב לבין הנדר שהוא נדר. שאלתנו השלישית והאחרונה, מהו הקשר בין החלום הגדול שחלם יעקב בלילה האחרון בארץ ישראל לנדר שהוא נודר למחרת בבוקר? אלה הם השאלות, ודרכם בעזרת השם נראה פה דבר פילאי 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 פלאים, לא רק בהבנה של הפרשה אלא יורד אלינו ליום יום שלנו בבחינת מעשה אבות, סימן בבנים שאותו אפשר לקחת איתנו לכל החיים. שוב בקיצור, שאלתנו הראשונה, יעקב בבוקר קם, עושה מהאבן מצבה, מזבח של אבן אחת, והתורה מלמדת אותנו שבורא העולם שונא מצבות, כי אומות העולם עושים את זה לעבודה זרה. אז מדוע הוא מאפשר לנו לעשות מזבחות? הרי מזבח גם הם עושים לעבודה זרה. אז מה ההבדל בין מצבה למזבח? זוהי שאלה ראשונה. שאלה נוספת, יעקב קורא למקום בית אל, משנה את שמו מלוז לבית אל, וכך מאותו רגע קוראים למקום. אז מדוע כשהוא מגיע לקיים את הנדר, שוב מזכירים את השם הקדום למקום לוז, ולא אומרים רק בית אל? ושאלה שלישית, מה הקשר בין החלום הגדול של יעקב בלילה האחרון בארץ ישראל לנדר שהוא נודר מיד למחרת בבוקר? אז כדי לענות על השאלות האלה, נפתח בצורה הבאה. כל פעם בברכת המזון ישנה בקשה, אמירה, ששגורה בפי הכל, והיא בכל מכל כל כן יברך אותנו. מה המקור לאמירה הזאת, לבקשה הזאת? הגמרא במסכת בבא בתרא בקטע החמישי, תנו רבנן שלושה יתימן הקדוש ברוך הוא בעולם הזה מעין עולם הבא, ואלו הם אברהם, יצחק ויעקב. באברהם כתוב בכל, אומר רש"י בקטע השישי, והשם בירך את אברהם בכל. ביצחק כתוב מכל, אומר יצחק לעשיו שמציע לו לאכול, הוא אומר לו ואוכל מכל. ואצל יעקב כתוב כל, עשיו אומר לו יש לי רב, עונה לו יעקב יש לי כל. מה פירוש של המילה כל? כל פירוש הדבר הכל ביחד, יש את הכל. אבל בא הרמב"ן כמה מקומות בפירושו לתורה, מאיר את עינינו בהבנה נפלאה ביותר של המילה כל, שבעצם חוצה לא רק את הפרשה, אלא הרבה הרבה מעבר לזה. על הפסוק באברהם זקן בא בימים השם ביחד אברהם בכל, בקטע השביעי למעלה, כותב על זה הרמב"ן. אבל אחרים חידשו בפירוש שכתוב הזה עניין עמוק מאוד, ודרשו בזה סוד מסודות התורה. ואמרו, כי בכל תרמוז על עניין גדול, והוא שיש לקדוש ברוך הוא מידה שתיקרא כל, מפני שהיא יסוד הכל. בשורה האחרונה, והיא המידה השמינית מי"ג מידות. אומר לנו הרמב"ן, קודם נראה מה הוא אומר, ועד ננסה להבין ולהסביר את דבריו. דבר ראשון, הוא אומר לנו, לקדוש ברוך הוא יש מידה שנקראת כל, והמידה הזאת היא כוללת את הכל. ודבר נוסף, המידה הזאת שנקראת כל, היא בעצם המידה השמינית בי"ג מידות של רחמים. זה מה שכתוב. מוסיף הרמב"ן עוד פרט חשוב על הפסוק. וראיתם אותו, וזכרתם את כל מצוות השם, ועשיתם אותם ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחריהם, בקטע השמיני בפרשת ציצית, כותב על זה הרמב"ן בקטע העשירי, באמצע, בקו המסומן, מה זה וראיתם אותו, וזכרתם את כל מצוות השם? מה מזכיר לנו את כל מצוות השם? אבל הזיכרון הוא בחוט התחלת, שרומז למידה הכוללת הכל, שהיא בכל והיא תכלית הכל. זאת אומרת, אומר לנו הרמב"ן, דבר נוסף, שהתחלת שבציצית מסמלת, רפרזנט, את מידת הכל, שהיא אחת ממידותיו של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, למדנו מלשונו של הרמב"ן, א', לבורא העולם יש מידה שנקראת כל, והיא כוללת את הכל. ב', היא המידה השמינית בי"ג למידות של רחמים. ג', התחלת שבציצית מסמלת את המידה הזאת שנקראת כל. פירוש דברי הרמב"ן, תחלת זה לא צבע. מי שחושב שהים הוא ים תחלת, ייכנס למים ויראה שזה לא תחלת. זה קליר, שקוף. מי שנדמה לו שהשמיים הם כחולים, שיעלה למעלה כמה שיותר, והוא יראה שזה בעצם מה? קליר. זה שקוף. מרחוק, השמיים והמים נראים תחלת. כשמתקרבים, זה נראה דבר שקוף. מעניין שהמילה תחלת והמילה תכלית זה אותו שורש. תכלית, פירוש הדבר, מטרה. יש מטרה שלשם צריך להגיע. יש איזה גול, לשם צריך לשאוף. מהי אותה מטרה שלשם צריך להגיע? המטרה הזאת היא המידה השמינית בי"ג מידות של רחמים. מהי המידה השמינית? אמת. כשאדם מגיע לאמת, כשאדם שואף לאמת, הוא רואה את הכל לגמרי אחרת. העולם הזה דומה לפרוסדור. עולם הבא, אומרת המשנה, דומה לטרקלין. התקן עצמך בפרוסדור כדי שתוכל להיכנס לטרקלין. כי העולם הבא הוא עולם שגם נקרא בשם עולם האמת. שם בעולם האמת יש תשובות לכל השאלות. אין סתירות, אין ניגודים, אין דברים שנשארים תלויים באוויר, שם הכל ברור. כי כשאדם חי את האמת, הוא רואה את הכל אחרת. הוא רואה את הכל ממקום אחר. התכלית של השבוע זה השבת. שבת זה לא יום של מנוחה כי עייפים. כי אם זוהי הסיבה, אפשר גם לנוח באמצע השבוע, מתי שרוצים. שבת שמה אותנו במקום גבוה יותר, שמשם אנחנו רואים את השבוע שהיה אחרת, וזה מאפשר לנו להתחיל התחלה חדשה בשבוע הבא. ללמוד את הטעויות ולתקן אותם, לקחת את הדברים הטובים ולהתרומם הלאה על ידם, זה השבת. אם לא היה שבת, לא היה התחדשות בעולם, היה המשכיות. וכשאדם היה עייף, מתי שזה היה קורה לו, הוא היה הולך לישון. או היו קובעים יום אחד שביום הזה נחים. זהו. השבת זה לא מנוחה במובן הטכני. השבת זה התרוממות, לראות הכל אחרת. לכן השבת היא התכלית של מעשה שמיים וארץ. הראשון שהראה לנו עד כמה הוא קרוב לאמת, היה אברהם אבינו. אחרי מלחמת העולם הראשונה, מלחמת ארבעת המלכים את החמישה, אברהם חוזר, מלך העולם, בא אליו מלך סדום, ואומר לו, תן לי הנפש, והרכוש כך לך. אומר לו אברהם, תשכח מזה, אתה לא נותן לי כלום, קח את הכל, אני בכלל לא נמצא במקום שלך. מי שנותן זה בורא עולם. אני ממך לא לוקח, לא מחוט ועד שרוך נעל. אומרים על זה חז"ל, בגמרא בסוטה בקטע ה-13 דרש רבה, בזכר שאמר אברהם אבינו, עם מחוט ועד שרוך נעל, זכו בניו לבית מצוות, חוט של תכלת ורצועה של תפילין. זאת אומרת, אברהם אבינו משאיר לנו, דרכו מגיע אלינו חוט התכלת. אברהם אבינו היה בתכלית, בתכלת. הוא ראה את התמונה בגדול. מעניין, במילה תכלת מופיעים גם המילה קול. אז שהוא נמצא בכזה מקום, הוא לא צריך ממלך סדום כלום, כי הוא יודע בדיוק מי נותן, עם מי מדברים וממי מקבלים. זה בורא שמיים וארץ. זה בורא שמיים וארץ. זה אברהם אבינו שמשאיר לנו את התכלת. וכמה נפלא. מה אומרת בקטע 14? המנחות וראיתם אותו וזכרתם. ראה מצווה זו וזכור מצווה אחרת שתלויה בו. ואיזו זו? זו קריאת שמה. ממתי קוראים קריאת שמה בשחרית? תפילת שחרית היא כן אברהם. חלק ממנה זה קריאת שמה. ממתי קוראים קריאת שמה בשחרית? מי שיקיר בין תכלת ללבן. אברהם אבינו שהגיע לתכלית, הגיע לתכלת, הגיע לראות את התמונה בשלמותה, רואה את האמת, הוא יודע להבדיל בין התמונה הגדולה התכלת, שכוללת את הכל, לבין הלבן, שמסמל את הפרטים, עוד פרט ועוד פרט ועוד פרט. מי שיודע להבדיל ביניהם, הוא באמת מקבל עול מלכות שמיים אמיתית. כי מי שחי רק את הפרטים, הוא לא יגיע לשום מקום. ומי שמבין, זה לא רק מה שאני רואה עכשיו, זה הרבה יותר מזה. זה הרבה לפני, הרבה אחרי, זה משהו אחר, זה משהו גדול. הוא יגיע לזה. זה אברהם. ולכן קריאת שמע, קבלת המלכות שמיים, מי שיקיר בתכנת ללבן. וזה עובר הלאה, ליצחק. נאמר במדרש תהילים בקטע ה-15 לפסוק, והדרכה על ביניהם, זה יצחק ורבקה, שנאמר ויצא יצחק לסוח בשדה, והייתה רבקה באה עם אליעזר, כיוון שראתה אותו רבקה, ראתה אותו אדור ביותר, אדור ביותר, אתה מישהו מיוחד מאוד, לבוש ומעוטב בציצית ודמותו כמלאך אלוקים. וכל כך למה? בזכות אביו ובזכות עצמו, שנאמר ייראה על עבדיך פועליך והדרכה על בניהם. ואין הדרכה אלא תלית הדור. הדר זה התלית. ועל התלית הזאת נאמר בקטע ה-16, והדרכה על בניהם זאת חלת שבציצית. שישראל מתכסים בו, שנקראו בנים למקום, פילי פלאים. יצחק כאברהם, הוא היה למזבח, הוא הגיע לשיא, הוא הגיע לקץ, הוא התחיל חיים חדשים. היה שם וחזר לפה כביכול. אז הוא כבר רואה את התמונה בגדול. אז כשנפגשת איתו רבקה, היא רואה מיד אדם אדור, מיוחד, אדם שמחובר למשהו גבוה יותר, ועליו את התחלת. וזה עובר ליעקב. יעקב אבינו בלילה האחרון שלו בארץ ישראל אומר, ריבונו של עולם, יש לי בקשה אחת. אני הולך עכשיו, אמא שלחה אותי עם אבא, למצוא אישה, להקים בית. יש לי שאלה אחת. איזה בית אני הולך להקים? בית שגם בו יהיה איזה אסף קטן, או ישמעאל קטן, שיגדל, או בית נקי, בלי פסולת. בית מחובר, שלם. ריבונו של עולם, אני הולך לישון על שני אבנים. אם אני קם בבוקר ואני מוצא אבן אחת, זה סימן בשבילי שהבית יהיה שלם. ויעקב אבינו מתעורר בבוקר, כולו נפעם מהגילוי האלוקי שהיה לו בלילה. מעולם לא היה לו דבר כזה. לא קרה לו פעם אחת בבית המדרש של שם ועבר שבורא העולם דיבר איתו. פעם אחת לא. שם בכלל הוא לא ישן כמעט. ובכל זאת, בורא העולם לא מדבר איתו. ודווקא כאן הוא מדבר איתו. מראה לו את כל התמונה השלמה, את ההיסטוריה, את העתיד, את העבר, את ההווה, מראה לו את הכל. הוא מתעורר, הוא גם מסתכל, והוא רואה ששני האבנים נהפכו לאבן אחת. ואז הוא אומר לעצמו, רגע, איפה אני נמצא? למה זה קרה לי דווקא פה? למה זה לא קרה לי קודם? איפה אני? מה זה המקום הזה? מה מיוחד בו? איך קוראים למקום הזה? לוז. מה יש בלוז? אומרים חזל בקטע ה-18. ואולם לוז, היא לוז שצובעים בה את התחלת. היא לוז שלא סנחריב ולא בלבלה, נבוכדנצר ולא יחריבה, היא לוז שלא שלט במלאך המוות מעולם. זקנים שבה מה עושים להם כשהם זקנים הרבה, מוצאים אותם חוץ לחומה והם מתים. לוז זה המקום שבו מחוברים לתכלית, לתחלת, לאמת. שקשורים לאמת, לא מתבלבלים ולא מבלבלים את המקום הזה. שם, במקום הזה שנקרא לוז, הוא רואה את התכלית, את התחלת, הוא מקבל את התואר, שמכאן ואילך זה יהיה תוארו של יעקב. תיתן אמת ליעקב. לאברהם היה תואר אחר, חסד לאברהם, ליצחק תואר אחר, ליעקב, תיתן אמת ליעקב. זה קרה לו בלוז. שם רואה את הכל בגדול. את התכלית, את האמת ואת התחלת. ומלוז שהוא ראה את התחלת, הוא הולך לאיפה? ללבן. שמה יעשה לבן? לבן כשמו כן הוא, ירצה להעסיק אותו כל הזמן בפרטים. בפרטים, ועוד פרטים, ועוד פרטים, ועוד ועוד, כדי שהוא ישכח את התמונה הגדולה. כי הרי מה קורה לאדם? למה אדם לפעמים מגיע לקושי, למשבר, לבלבול? כי הוא עסוק רק בפרטים, פרטים, פרטים. אבל אדם שקצת מתרומם מזה, מבין שיש תמונה גדולה יותר, הוא לא נבהל מפרטים. לבן אומר, אני אלמד אותו להתעסק בפרטים. רק בזה. אבל יעקב, ברור לו שהוא לא יעזוב את התמונה הגדולה. הוא קיבל את המתנה הזאת שם. ושם. שהוא קיבל את המתנה הגדולה הזאת. הוא מבין בפעם הראשונה מה תפקידו פה בעולמו של בורא עולם. כי עד אותו רגע לא היה ברור לו מה תפקידו. ברור לו שהוא הולך לשאת אישה. והוא יחזור איתה יום אחד עם ילדים. אבל מה תפקידו? אולי כמו סבא שיביא את שם השם בכל מקום בארץ? אולי כמו אבא שיהיה קדוש טהור נקי רק בארץ ישראל? אולי משהו אחר? ואז הוא מבין שהתפקיד שלו זה לבנות את הבית, את המשפחה. מבין שהתפקיד שלו זה לקחת עוד אבן ועוד אבן ועוד 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 אבנים ולבנות את הבית. פירוש הדבר, אבן כידוע, כבר אמרנו הרבה פעמים בשם הראשונים, זה הרי ראשי תיבות, אב, בן, נכד, אמא, בת, נכדה. אצל הגויים יש אבן. יש אבא, יש אמא, יש בן, בת, נכד, נכדה. אולי גם דור רביעי. אבל מעניין את הגוי, מי היה 30 שנה קודם, מיסטר קסטרופר? או מיסטר ביל? 20 דורות אחורה, אפילו לא יודע מי זה בכלל. זה גם לא מעניין אותו. זה נעצר. אבל אצלנו, מה אומר יהודי? אני מזרעו של דוד המלך, משמואל הנביא, כל אחד מהאדמו"ר הזה, מהבעל שם טוב, כי כל אחד מבין שהוא לא רק פה כי הוא פה, הוא מחובר לשרשרת של דורות אדירה, נותן לו תחושה מיוחדת, וכך הוא מעביר את החיבור לדורות הבאים. זה, בשביל זה צריך הרבה אבנים. אז מצבה, מזבח של אבן אחת, זהו, הקדוש ברוך הוא שונא. כי אצלנו זה לא נעצר באבן, זה אבן ועוד אבן ועוד אבן ועוד אבן. כך בונים את הבית. עכשיו שהוא יודע את התפקיד שלו, עכשיו הוא נודר את הנדר. כי בלילה הגדול, הוא הבין שהקיום שלנו הוא נצחי. בלילה הגדול עם החלומות, עם החלום, עם הסולם, הוא צב ארצה, הוא הבין מה הולך לקרוא לכל האימפריות הגדולות, ואיך אנחנו שורדים. הוא הבין את החיבור שלנו, שהוא לנצח. אז הוא ביקש לחזור הביתה, עם כולם, ולבנות בית אלוקים. לא רק בית לאלוקים, אלא שכל בית שלנו יהיה בית אלוקים. וזה התפקיד שלו. וכשהוא מצליח, הוא מסיים את תפקידו פה בעולם. בהתחלה זה נראה בסדר, אבל אחר כך יש בעיה גדולה, יוסף איננו. ויעקב לא מתנחם, כי ברור לו, הוא יצליח. גם יוסף יגיע יום אחד. איך ברור לו? כי הרי הוא קם בבוקר, הוא ראה את הכל אבן אחת. אז אם מישהו יהיה חסר, אז זה לא מסתדר עם מה שבורא עולם הראה לו. ולא ייתכן שזה לא יסתדר. אז ייקח שנים, אבל הוא מגיע. והוא רואה את יוסף. עמותה הפעם, הוא אומר. הנה, הבית שלם. הוא עובר עכשיו לדור הבא. זה יעקב אבינו. ולכן יעקב, כשקורא למקום בית אל, והקדוש ברוך הוא פונה ואומר לו, העלה בית אל, והוא אומר לבני ביתו, נקומה ונעלה בית אל. אבל כשהוא מגיע לבית אל, התורה תזכיר עוד הפעם, לוז. ויבוא יעקב לוזה. היא בית אל. למה להזכיר עוד פעם? לא לשכוח את התפקיד. הכוח שלנו זה לא להיבהל מהפרטים, לא להיבהל מכל מיני דברים קטנים. יש תמונה גדולה. בתמונה הגדולה, הנצח שלנו נמצא. ואנחנו עם הנצח שלא מפחד מדרך ארוכה, מדרך עם קשיים, ברור לנו, תיתן אמת ליעקב. ואמת, אומר הפסוק, מארץ תצמח. אמת תצמח מהארץ עצמה. זה שהארץ, חזרנו אליה. זה שהארץ מצמיחה את הכל, בכל המובנים. כמות התורה והמצוות שיש בארץ ישראל, מהחסדים. והטכנולוגיה, והכל, זה מראה את האמת, שאנחנו עם הנצח. אז יכולים, באומות המאוחדות, מה שנקרא, ב-UN, להודיע, שירושלים, שהר הבית, שהכותל, שייך למישהו אחר, ויכולים, באיזה כינוס של קרדינלים, להודיע, שלא מכירים בעצם קיומה של מדינת ישראל, אבל לא יעזור לאף אחד. אמת מארץ תצמח. האמת מול העיניים של כולם. רק הארץ נפתחת אלינו, בכל המובנים. זה יעקב אבינו. ולכן, כמה נפלא, שאותו לבן, אמא של יעקב אומרת לו, חפש שמה את משפחת לבן, בן נחור. הרי לבן הוא בן בתואל. אל תשאל לבן בן בתואל, הוא לא מחובר לאבא שלו בכלל. תשאל על הסבא. אין לו קשר. לבן, אומרים הראשונים, זה לא בן. הוא לא בן של אף אחד. ולבן הזה, מאריך ימים, משנה את שמו לבלעם. כמו שחזל אומרים, לבן הוא בלעם. והוא בקבינט המצומצם של פרעה, שמנסה להבין איך אפשר לעמוד מול העם הרב העצום הזה. אבא נתחכמה לו פן ראיה, כי תקרן המלחמה ונוסף גם הוא על צוננו, ונלחם בנו בעלה מן הארץ. אז בקבינט שלו נמצאים שלושה של פרעה. בקטע 21, אמר רב חייא בר אבא, אמר רבי סימאי, שלושה היו באותה עצה, בלעם, איוב ויתרו. בלעם נתן את העצה. איזה עצה? כל הבן הילוד, היורות השלחו. אז איך מסביר את זה פרעה? בקטע ה-20, פסוק תדבר, ומלך מצרים למילדות העבריות, שהשם אחת שמרה ושם השני תפועה, ויאמר בילדכם את העבריות, וראיתם על האובניים, אם בן ובאמיתם אותו, אם באתי בחיה. איפה האימהות העבריות יולדות? על האובניים. מה פירוש אובניים? אב ובן. חיבור של דורות. העצה של בלעם היה, אתה רוצה לעמוד מול העם הזה? תשבור את החיבור, את הקשר בין הדורות. זה גם המלאק הבין. איך כתוב על המלאק? מלחמה להשם בעמלק מדור דור. המלאק רוצה להיכנס בין דור אחד לדור השני. הוא רוצה ליצור איזה גאפ, איזה מרחק בין הדורות, ושם להיכנס. ואת זה לפגוע. זה כל המלחמה שלו. ולכן יעקב אבין, לכן בסוגריים, שמרדכי עומד מול הגזרה של המלאק, של המן. הוא פוגש תינוקות של בית רמן, אומר להם, מה למדתם היום? ומה הם אומרים לו? אוצו יצא ותופר, דברו דבר ולא יקום, אל תירא מפחד פתאום, ומשועת רשעים כי תבוא. לא להיבהל, מי הוא שואל תינוקות של בית רמן? את החיבור בין הדורות. זה רצה בלעם, זה רצה זרו של עשיו, לנתק את הדורות. אבל קיבלנו את הכוח מיעקב. ב-DNA עבר אלינו הכוח הזה. אצלנו אין ניתוק של דורות. הוא מחובר. הוא יישאר תמיד. ולכן שלושה פעמו פה מעין עולם הבא. חיו פה יום יום, רגע רגע, אברהם, יצחק ויעקב, שרה, רבקה, רחל ולאה, עם חיבור לאמת. ולכן יכלו לעמוד לבד מול כל האתגרים הנוראים. אברהם, יצחק ויעקב, מול כל הניסיונות הגדולים. אבל גם לנו יש את ההזדמנות, קצת קצת, מדי פעם, לטעום את המעין עולם הבא הזה. מתי? בשבת. ולכן בהכנות לשבת כותב הרמב״ם, בהלכות שבת בפרק למד, בקטע 22 בהלכה ב', איזה עוקבות שבת, זה שאמרו חכמים, שמצווה על האדם לחוץ פניו, ידיו ורגליו וחמים בערב שבת, לפני כבוד השבת, הוא מתעטף בציצית. ויושב בכובד ראש. יש כאלה עד היום שנוהגים כך, בני תימן ואחרים, להיכנס לשבת עטופים בציצית. למה? כי מה זה השבת? זה התחלת, זה התכלית של מעשה שמיים וארץ. זה יציאה מהפרטים. איפה יש את החיבור הזה אצלנו? בלבן ובתחלת שבציצית. אז איך לוקחים את היופי הזה של השבת? שרואים את התמונה בגדול, איך לוקחים את זה לכל השבוע? יש סימן בשולחן ערוך, בהלכות שבת. שורה אחת. סימן של שורה אחת. סימן שין. לעולם! מעניין איזה פתיחה. אין דבר כזה בכל השולחן ערוך שמתחילה ההלכה לעולם. לעולם! תמיד יסדר אדם שולחנו במוצאי שבת. לאכול סעודת מלווה מלכה. במוצאי שבת. למה? מה כל כך חשוב לאכול סעודת מלווה מלכה? נאמר בשיבולי לקט מרבותינו הראשונים בקטע 23. בסידורי מפרש, עבר אחד יש באדם ונסקו ישמו, ואינו נהנה באכילה אלא במוצאי שבת. וביאר המתה משה, תלמיד המהרש"ל, בסימן תפקוף י' ג', שהעצם הזה נקרא גם לוז, ואפילו יכניסו אותו באש, אינו נשרף. ברחיים אינו נתחן, בפטיש אינו מתפוצץ. ועצם הזה שורשו ועיקרו מעצם השמיים. ובעת התחייה התרטב העצם בתל התחייה, ונעשה כשאור בעיסה, והתפשט לכאן ולכאן, והימתחו מתוכו כל האיברים וכל הגידים, ואור ובשר, והתגלגלו עד ארץ ישראל, ושם יקבלו רוחותם בארץ התאורה. עצם קטנה, לא שוברים אותה, לא שורפים אותה, היא דרכה. האדם יחזור לשלמותו. העצם הזאת נהנית מסעודת מלווה מלכה. איך קוראים לעצם הזאת? לוז. כי לוז זה התכלית, זה השמונה, השלמות. זה המוצאי שבת. לכן מעניין גם, נוהגים, כדאי ככה לנהוג אם לא נהגתם עד היום. כל מוצאי שבת, להדליק שני נרות. להתחיל את השבוע באור. תנסו, תראו כמה אור מגיע הביתה מזה. בלי ברכה לא משנה מי מדליק. מישהו מבני הבית, בכל שעה, במוצאי שבת. שמתאפשר, מדליקים את זה. זה יעקב אבינו נותן לנו. תראו כמה נפלא, איך זה עובר הלאה. מרדכי היהודי, עומד מול גזירת אחשוורוש. אין מצב. אבל הוא לא נבהל, הוא ממשיך. אם היה מתעסק רק בפרטים, היה מרים ידיים מזמן. אבל הוא רואה את הדברים בגדול, אחרת. בתכלית, בתכלת שלהם. אז כשהכל מתהפך, מה כתוב על מרדכי? ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות, תכלת בחור. ועטרת זהב, תכריך בוץ וארגמן. תכלת. מגיע לו את התכלת. הוא מחובר לזה. תכלת. זה גם המעיל של הכהן. איך נאמר בגמרא בערכים, בקטע ה-12, כל בגד מבגדי הכהן מחפר על עבירה אחרת. המעיל, על מה הוא מחפר? על לשון הרע. אמר הקדוש ברוך הוא, יבוא דבר שבכל, כי למעיל יש פעמונים, ויחפר על מעשה הכל. למה דווקא המעיל מחפר על לשון הרע? כי מה זה לשון הרע? כשאדם רואה את הפרטים הקטנים, עוד פרט, עוד פרט, דיבר על זה, אמר על זה, אדם שחי עם התמונה הגדולה, הוא לא מתעסק בדברים הקטנים האלה. זה לא מעניין אותו. הוא רואה את הכל אחרת. זה יעקב אבינו נותן לנו. והוא מבקש מאיתנו שנבין, יש לנו את זה. וזה סוד הקיום שלנו. ולכן תראו כמה מעניינו. אותה אבן שיעקב ביקש, אותם אבנים שיעקב ביקש שיהפכו להיות אבן אחת. מה קרה לאבן הזאת? איפה היא? אומרים חז"ל בקטע 24, והאבן הזאת אשר שמתי מציבה יהיה בית אלוקים. אמרו על אותה אבן, כשהיו מעלים אותה בדימוס, ניסו לעלות אותה במנוף, להשתמש איתה, לבנות איתה את המקדש, הייתה מפלת עצמה, כל פעם היא נפלה. לפי שעתיד בית המקדש להיחרב, אז אם המקדש ייחרב, גם האבן תיחרב. ועל כן מעשו אותה הבונים, לא רצו להשתמש בה. עד שבא שלמה בחוכמתו ונשבע, שאפילו ייחרב הכל, היא לא תיחרב. ולא תזוז במקומה, וקבעו איפה? בכותל המערבי. שנאמר, אבן מעשו הבונים. אותה אבן שהבונים מעשו, הייתה לראש פינה. היא הקורנרסטון לבית. אולי ראינו את האבן, אולי רואים אותה, אולי נגענו באבן. היא שם בכותל. זה אבן שמראה את הקיום שלנו. שאבן שהייתה מכוסה דורות בהשפעה. והנה האבן פתאום מתגלית. כי אמת מארץ תצמח. זה האמת ליעקב. ולכן תראו כמה מעניין וכהלת יש הרי את כל העת, את לשמוח, את מלחמה, את שלום. בין העתים יש גם עת להשליך אבנים. נאמר ברש"י בקהלת, מה זה להשליך אבנים? מי זה האבנים האלה? בחורי ישראל מושלכים בחורבן הבית. שנאמר, תשתפכנה אבני קודש. ואת כנוס אבנים שכונס אותם מן הגולה, שנאמר בו השיעם השם אלוקים ביום ההוא כצון עמו, כי אבני נזר מתנוססות על אדמתו. אבני נזר, אבנים שכל אבן זה כתר, זה בני ישראל, אנחנו עם ישראל ששווים לאדמתו של בורא עולם, שווים לאדמתנו לארץ ישראל. זה החיבור הזה של הדורות, זה הצירוף. ולכן תראו כמה נפלא, שהולכים במדבר, מי מוביל אותנו? איזה דגל מוביל אותנו ראשונה? דגל יהודה. ועליו יששכר וזבולון. מה הצבע של הדגל של זבולון? לבן, כיהלום. מה הדגל, צבע הדגל של יששכר? כחול, כהה. לוקחים כחול, כהה ולבן, מערבבים את זה ביחד, מה מקבלים? תחלת. זה הדגל של יהודה. תחלת. מלכות ישראל, יש לה חיבור של יששכר וזבולון. של זבולון ויששכר ויששכר וזבולון. הצירוף הזה. זה המלכות שלנו. זה התחלת שלנו. עסוקים הרבה בלבן, בפרטים, אבל לא שוכחים את התחלת. שלא שוכחים את התחלת, מבינים שתחלת דומה לים, כמו שאומרת הגמרא, וים דומה לרקיע, ורקיע דומה למה? לכיסא הכבוד. אנחנו רוצים לראות את ירושלים כיסא השם בתפארתה ובשלמותה. את זה יעקב רוצה מאיתנו. כמו שהוא התעסק באבנים, הלך לישון ולוקח מאבני המקום, קם בבוקר, הופך את האבן למצבה, מגיע לשם לחרן, גולל את האבן מעל פי הבאר, חוזר הביתה ולבן רודף אחריו, ועושה איתו ברית ואומר לבניו, לקטו אבנים. כל המהלך, מתחילתו ועד סופו עם אבנים. שניצור את האבנים האלה, אבן על גבי אבן, עוד בית ועוד בית. מהבתים הקטנים האלה, בית השם, נגיע לבית הגדול, ביתו של בורא עולם, ונזכה באמת כיעקב להרגיש ולראות את הסולם שמוצב ארצה במקדש, ואיך עומדים שם ורואים באמת איך ראשו מגיע השמיימה, והתקיים בנו כמו שנאמר באותו מרות לילה, ליעקב, הארץ אשר אתה שוכב עליה, לך אתננה ולזרעך, והיה זרעך כעפר הארץ, ופרצת ימה וקדמה, וצפונה ונגבה, ונבחו בך כל משפחות האדמה ובזרעך.